אנחנו נלמד בזמן שנותר בעניין שקשור לפרשת השבוע, אבל כמו שאנחנו רגילים לראות עניין שקשור בנושאי משיח וגאולה בפרשה. בשבת אנחנו בעזרת השם מסיימים את ספר במדבר, פרשה אחרונה, הפרשה שנכריז בסיומה חזק חזק ונתחזק. ובפרשה הזו, שהשם שלה זה פרשת מסעי, על שם ההתחלה של הפרשה, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ואז מתחילה הפרשה לפרט את כל המסעות שהיו לעם ישראל מאז יציאת מצרים, ופסוק אחרי פסוק, ויסו פה ויחנו פה וכן הלאה, עד שמגיעים למסע האחרון, בעצם ליד, והפסוק האחרון שבזה מסתיימים כל המבט 42 מסעות של עם ישראל במדבר. מסיים הפסוק האחרון ואומר, ויסו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. זה היה התחנה האחרונה, שמשם כבר היה צריך להיות הכניסה לארץ ישראל. כל המסעות הללו יש אפשרות ללמוד אותם ולהבין אותם באופן של פשט, שזה פשוט שמות של 42 מקומות, ועם ישראל עבר על פי השם, כפי שהיה להם את הענן שהוביל אותם והראה להם איפה ללכת, מתי לחנות, מתי לנסוע, וככה הם עברו את 40 שנה במדבר. אבל יש אפשרות, וזה גם חלק בלימוד, להבין את כל המבט מסעות באופן רוחני. ולמה כל כך חשוב ללמוד את כל המסעות באופן רוחני? ראשית, כל פסוק בתורה יש לו את המובן הפשט, ויש לו את המובן הפנימי והעמוק. אבל באופן מיוחד, כשמדובר על המסעות, ידוע מה שהבעל שם טוב אומר, שהממבט מסעות הללו הם בעצם ממבט מסעות שכל יהודי עובר בחיים. זאת אומרת, זה גם במקרו וגם במיקרו, גם בכללות עם ישראל, גם מבחינת היסטוריה, היה לפני 3,300 וכך וכך שנים שהם עברו מבית מסעות, וגם באופן יותר כללי בעם ישראל, כל המהלכים שעם ישראל עוברים עד היום הזה, אנחנו בתהליך של המסעות עד שנגיע ליעד הסופי, לגאולה האמיתית והשלמה. וגם באופן פרטי, כל אחד ואחד, אומר הבעל שם טוב, בחיים האישיים שלו, כל שלב בחיים שלו הוא במסע נוסף של הממבט מסעות שעם ישראל עובר אותם. ולמספר ממבט יש משמעות, גם על פישט, גם על פיסוד. יש אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא שהוא שם ממבט, אנא בכוח, זה ממבט תיבות יהיה שם, יש למספר הזה גם משמעות גדולה. זאת אומרת, ההתייחסות למסעות צריכה להיות שמדובר כאן בעצם בדבר בעל משמעות גדולה, וגם סודות גדולים יש בכל סדר המסעות. אנחנו נדבר היום ונרחיב יותר על התחנה האחרונה, כי אנחנו רוצים כבר להגיע לתחנה האחרונה, אז נדבר על התחנה הסופית. ולפני שנדבר על התחנה הסופית, נחזק את הדברים שאמרנו בתוספת של הברה מדבריו של האדמו"ר הזקן בפרשת השבוע בליקוטי תורה. האדמו"ר הזקן שואל על המסעות כמה וכמה שאלות, אבל אחת השאלות המפורסמות והבולטות, שואל האדמו"ר הזקן, לכאורה כשאומרים אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, כבר עד פה המשפט הזה לא מובן. מדוע? כי המסעות הם לא היו מבית מסעות בכדי לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה היה המסע הראשון, כל המסעות הבאות זה היה התקדמות, אבל ממצרים כבר מזמן עזבנו. אבל הפסוק אומר בלשון רבים, אלה מסעי, לשון רבים, אלו המסעות שיצאו איתם מארץ מצרים. לכאורה ממצרים יצאו במסע אחד. זה דיוק שאדמו"ר הזקן מדייק, נראה מיד, נקרא את הלשון של אדמו"ר הזקן בפנים. אבל מכוח השאלה הזו אומר אדמו"ר הזקן שיש כאן עניין פנימי ומרמז לנו שכל זמן שלא הגענו לתחנה האחרונה אנחנו במצרים, לא במובן הפיזי, כי אמנם במובן הפיזי מארץ מצרים יצאנו במסע אחד, אבל מצרים מלשון מיצרים, מלשון הגבלות, מלשון כל מיני מניות ועיכובים. כל זמן שלא השתחררנו מכל המניות ועיכובים, אז אנחנו באיזשהו שלב נמצאים במצרים, וכדי לצאת מכל המיצרים צריך לעבור את כל המבט מסעות. נראה את לשונו של אדמו הזקן בליקוטי תורה, זה רק קטע אחד מתוך המאמר הארוך. הוא שואל להבין לשון אלה מסי שהוא לשון רבים, הוא כתיב אשר יצאו מארץ מצרים, והרי מארץ מצרים הוא רק יציאה ונסיעה ראשונה שנסו מרעמסס לסוכות. אז מה הוא מביא שם בביור בהמשך אחרי עריכות גדולה? הוא אומר ולכן היה כל מבט מסעות שהוא בכדי לצאת מבחינת מצרים, בחינת מיצר וגבול, ולאהבך מחשוך לנאורה כל הזין מידות. אדם שיש לו שבע מידות ורוצה להפוך אותם, את כולם, מחושך לאור, ופרטותיהן, שבע מידות מפורטות, הוא עושה שם חשבון שהמספר 42 זה השבע מידות בפירוט 7 כפול 6. להיות לך השם הגדולה וכולי, לך דווקא, מה זה לך השם הגדולה? אם יש לי גדולה, שזה יהיה לך השם, שזה יהיה שייך אליך. יש לי גבורה, שזה יהיה לך, כל שיהיה שייך אליך וכן הלאה. עד לך השם הממלכה, שבחינת המלכות שהוא דבר השם יהיה בהתגלות האור. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן אומר לנו שהמבט מסעות זה בעצם התקדמות ויציאה ממיצרים וגבולים. אנחנו היום נדבר ברמה הכללית של עם ישראל, לא ברמה היסטורית מה שהיה לפני כמה אלפי שנה, אלא ברמה שאנחנו עכשיו נמצאים בתהליך של המסעות ועומדים לקראת המסע האחרון. נראה איך המסע האחרון נקרא בתורה ולמה המסע האחרון הוא המסע שאליו אנחנו מצפים, מה מרומז במסע האחרון הזה. אז מה אנחנו רואים בפרשה? שהמסע האחרון מה הוא היה? כמו שקראנו קודם את הפסוק, ויחנו בערבות מואב על ירדן ירחו. הגיעו לתחנה האחרונה, זה היה ירדן ירחו. מה זה ירדן ירחו? אז נראה עוד מעט, חוץ משזה ציון של מקום, למה זה מרמז לנו לביאת המשיח, דווקא הביטוי הזה ירדן ירחו. אז כפי שנראה את המשמעות ואת הרמז, נקרא כמה מהפסוקים בישעיה י"ד, ששם מביאים פרק ידוע ומפורסם שמביאים בפירוט את כל מעלותיו של משיח, במה מתבטא ייחודיותו של משיח. כתוב שם כך: ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. ואז בא משפט מאוד משמעותי, וזה מופיע לפי מה שאנחנו רואים כחלק מהתוארים הכי ראשונים עליו: ועריכו ביראת השם. עוד מעט נבין מה זה ועריכו ביראת השם, אבל מיד מדגישים בהמשך המילים מהו ההפך של ועריכו ביראת השם. אומרים על משיח, אצלו יהיה ועריכו ביראת השם. מה לא? מה זה הפוך מזה? ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. וכן הלאה, יש שם עוד תוארים רבים על משיח. אנחנו ניקח את המילים ועריכו ביראת השם. מה הפירוש? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, יש סוגיה ארוכה שמדברת על משיח, שם בדף צדיק ג' כתוב מה הכוונה ועריכו ביראת השם. אמר רבי אלכסנדרי, מלמד שיתעינו מצוות ואיסורים כריחיים. הוא מסביר שהפסוק הזה בא לרמז על הסבל שמשיח עובר לפני ההתגלות שלו, שהוא לוקח על עצמו סבל ואיסורים עבור עם ישראל כדי שכבר תהיה ההתגלות שלו. וזה הוא מרמז, והריחו זה מלשון ריחיים. ריחיים זה אותם אבנים כבדות שדרכם תוכנים את החיטים. אבן כבדה שמאמיסים על אדם זה מראה על סבל רע ועל עמל ועל וכן הלאה. אז אומר רבי אלכסנדרי שזה הרמז. אנחנו אבל ניקח בעיקר את פירושו של רבא. רבא, מה רבא אומר? פירוש יפה. מה הכוונה? דמורח ודאין. מה הכוונה? משיח, איך הוא ידון את האנשים? דמורח, על ידי ריח. הוא יריח את הבן אדם, הוא מיד יריח במי מדובר, הוא מיד ידע מה הוא עשה, הוא גם ידע למה הוא עשה, ולפי זה הוא ידון אותו. המילה הזו, דמורח ודאין, איך היא מרומזת בירדן יריחו? מה זה קשור לירדן יריחו? אז הפשט הוא, ירדן זה מלשון רדון, רודה, מלשון שופט, מלשון מושל. יריחו זה מלשון ריח, כפי שגם הגמרא אומרת שלמה קוראים באמת ליריחו יריחו. אז למרות שהשם יריחו היה עוד הרבה לפני שעם ישראל נכנס בכלל לארץ ישראל, יריחו זה שם שכשגויים הכנענים גרו פה כבר היה מקום יריחו, כפי שאנחנו רואים בספר יהושע. אבל המשמעות הפנימית של יריחו התגלתה מאוחר יותר, שכאשר היו עושים את הכתורת בבית המקדש, אז כתוב שאפילו הבהמות שהיו ביריחו היו מתעצות מריח הכתורת. זאת אומרת, ריח הכתורת היה מתפשט עד יריחו. יריחו מלשון ריח, עד שם הגיע הריח. זאת אומרת, יריחו יש לו את המשמעות של ריח. אז מה זה ירדן יריחו? זה מרמז על משיח שהוא יהיה רודה על ידי ריח. בלשון רבה זה נקרא דמורח ודאין. הוא יריח את האנשים ועל ידי זה הוא ידון אותם. מאיפה הוא לומד את זה? דכתיב, כי כתוב במפורש בהמשך לפסוק ועריכו ביראת השם, כתוב מיד באותו פסוק, ולא למראה עיניו ישפוט, כתוב ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. מה אנחנו רואים פה? קודם כל בפשט, שהיום דיין, איך הוא דן את הבן אדם, הוא צריך לשמוע, לשמוע את העדים, ולחקור אותם, לראות אותם, ולפי זה הוא ידע להגיע לפסיקה. אז בעצם דיין פוסק לפי מראה עיניו ומשמע אוזניו. אבל משיח אומרים, לא למראה עיניו ולא למשמע אוזניו. אבל המעניין הוא שהפסוק בעצמו מרמז, כפי שנראה את ההסבר בהמשך, מה יותר אמיתי, מה יותר חזק, לשפוט על פי ראייה ושמיעה או לשפוט על פי ריח? אז הפסוק אומר במפורש, ושפט בצדק דלים. הצדק האמיתי יהיה דווקא בבעריכו ביראת השם. צריך להבין את זה, לכאורה ראייה זה כוח חזק, אין דבר שאומרים אינו דומה שמיעה לראייה וכן הלאה, והוא שומע את העדים והתורה נותנת כוח לעדים, ואף על פי כן אומרים שפה דווקא חוש הריח. עוד מעט נראה מה זה, אבל לפני שנראה את ההמשך,
ביידיש יש מאמר יותר דרשמקט, וזה לא מקרי,
ודאי זה ודאי לא מקרי. עוד מעט נראה שזה ממש קשור, כי זה יהיה קשור לביור הפנימי של העניין. אבל לפני שנראה את הביור בזה, אז קודם כל נראה עד כמה הגמרא נוקטת שהסימן הזה של משיח הוא סימן מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, גם אם נגיד הבן אדם משיח יהיה לו מעלות גדולות, שהוא ידע ללמוד תורה והוא יהיה חריזמטי והוא יעשה ניסים הכל, אם יחסר לו הדבר הנפלא הזה של מורח ודאין, מתייחסים אליו שחסר לו הכל, הוא לא משיח. איך רואים את זה? אז הגמרא מספרת באותו מקום בסנהדרין, מספרת הגמרא מיד בהמשך, בר קוזיבה מלך תרטן שנין ופלגה, הוא מלך שנתיים וחצי. אמר לו לרבנן, ואמר בר קוזיבה לחכמים, ענה משיח. איך בדקו אותו? אומרת הגמרא, אמרו לי, אמרו לו, במשיח כתיב, על משיח כתוב, דמורח ודיין, כרי כתוב ועריכו בעירת השם, נך זה ינן, בוא נבדוק אנחנו, אי מורח ודיין, זה יהיה הבדיקה. כיוון דחזיו דלא מורח ודיין, קטלו, הרגו אותו. זאת אומרת, עד כדי כך, הביטוי חריף בגמרא, שזה הדבר היחיד, על זה יקום ויפול דבר. אמנם להלכה לא נפסק כמו הקטע הזה בגמרא, כי יש לנו גמרא אחרת בתלמוד הירושלמי שמדבר על אותו אדם, על אותו בר קוזיבה, שלמרות שחכמי ישראל לא רצו לקבל אותו כמשיח בגלל שהיה חסר לו הסימן הזה של מורח ודיין, אבל הגמרא בתלמוד הירושלמי במסכת תענית אומרת, רב עקיבא קדה וחמי, כאשר רב עקיבא ראה בר קוזבה, כשהוא ראה את בר קוזבה, אמר אבא המר, אז היה אומר, דיינו מלכה משיחה. הוא לא התפעל מכל אלה שאמרו שהוא לא משיח כי חסר לו מורח ודיינו טענה, אבל פיקנו כן משיח. להלכה נפסק כמו רבי עקיבא. כי הרמב״ם בהלכות מלכים, בהלכות מלך המשיח, שהוא מביא את הסימנים של משיח להלכה, איך בודקים מי זה משיח, אז הוא מביא יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצוות וכו', ולא כותב שם שהסימנים שלו זה מורח ודיין. הוא לא מזכיר את זה אפילו. עד הרבה, הוא כותב במפורש שכל מי שאומר שמשיח צריך לעשות אותות ומופתים, אז הוא טיפש, ככה הוא כותב שם בביטוי כזה או אחר. זאת אומרת שהרמב"ן להלכה אומנם נוקט, שהתנאי הזה הוא לא קריטי. הוא לא יעפיל או יעמיד אותו. אבל אין ספק שגם לפי הרמב״ם הוא רק טוען שעל פי ההלכה לא זה מה שקובע, כי למדנו כבר פעם בעריכות מה הרמב״ם רוצה שם בהלכות הללו. אבל גם הרמב״ם בעצמו, לא בספר ההלכות שלו, באגרותיו כותב במפורש שאין ספק שבפועל ממש איך משיח ידון את האנשים על ידי הריח. הוא לא חולק חס ושלום על פסוק מפורש שכתוב בגמרא. אז אמנם רבי אלכסנדרי מסביר את הפסוק אחרת, אבל גם רבי עקיבא וכולי גם מסכימים שבפועל ממש יהיה למשיח את התכונה הזו. הם רק טוען שלא זה המשמעותי, לא זה יקבע. אבל אם יהיה לו או לא יהיה לו, ודאי שכן יהיה. מה כל כך חשוב בחוש הריח? ולמה חוש הריח של משיח הוא עוד יותר חזק מחוש הראייה וחוש השמיעה? שהפסוק אומר, לא למראה עיניו ולא למשמע אוזניו. אז מעניין נראה את לשון המרשה. מרשה, אחד מהמפרשים על הגמרא, שכתב את כל דבריו ברוח הקודש כידוע. אז המרשה כותב על הגמרא במסכת סנהדרין שקראנו קודם, שהסימן המאוד קריטי של משיח זה מורח ודיין. אז נקרא את לשון המרשה, הוא כותב כך: דאף שאמרו אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. שואל המרשה שאלה מאוד פשוטה, הרי דיין כשהוא בא לשפוט הוא לא שופט לפי אינטואיציה, הוא לא שופט לפי שופט לפי מה שהוא רואה. אז איך יכול
דיין למשיח,
מה ההבדל? מה ההבדל באמת באותיות יותר ברורות? נראה עוד מעט בהמשך מביטוי מעניין במכתב של הרבי שהוא מסביר מילה אחת מעניינת. אבל בואו נראה קודם לפני כן מה המרשה מסביר. מכל מקום המרשה טוען שדיין, למרות שעל פי תורה הוא עושה לפי מה שעיניו רואות, אפשר שייטה בו. הוא יכול לראות והוא יכול גם לטעות בשוגג, לא חס ושלום בזדון. יכול להיות עידי שקר שיעידו לפניו, הוא יחקור אותם לפי כל כללי החקירות, ניכר כשהם כאילו עידי אמת, והוא יפסוק על פי זה. וכמו הסיפור שהיה עם רבי שמעון בן שטח בגמרא, שאפילו הבן שלו נהרג בבית דינו בגלל עידי שקר, שלא מצאו את השקר, רק אחרי שהוא נהרג מצאו את השקר. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה, אבל בפועל שורה תחתונה יכול להיות טעות בשוגג אמנם. וכן למשמע עיניו, למראה עיניו, אפשר שאין שופט צדק לפי האמת, שבעל דין יתה בטענתו על ידי משמע אוזניו בעידות שקר, והדיין אינו שופט צדק לפי האמת. זאת אומרת, יכול להיות, אתה לא יכול לחתום במיליון אחוז שהדיין, גם אם הוא עשה על פי כל הכללים, אבל אולי בכל אופן מישהו עבד עליו ושיקר, על פי תורה זה משהו צריך לפסוק, אבל בסופו של דבר יכול להיות שהיה כאן בעיה. אבל משיח לא ייתה בכל זה, אצל משיח לא אין כזה דבר. למה? כי החוש שאיתו הוא יפעל זה דווקא לחוש הריח, ויש לחוש הריח מעלה מיוחדת שיהיה מורח ודיין. דיין ובחוש הריח ידון עם מי האמת, דאין פה, אין בו טעות כמו בחוש הראייה והשמיעה שזכר. אין טעויות בחוש הריח. למה? והוא אומר המערשה, כי חוש הריח הוא רוחני מחלק הנשמה, אבל שאר החושים יותר גופניים, והטעות מצוי בהם. המערשה אומר את זה בשפתו מאוד מקוצר, אבל המערשה טוען שחוש הריח זה חוש רוחני. רואים את זה בפועל בהלכה שמוצאי שבת בהבדלה צריך להריח את הפסמים. למה? כי כתוב שהנשמה דואבת, הנשמה של אדם מוצאי שבת לא טוב לה. למה? כי הנשמה יתירה שהייתה איתה כל השבת מסתלקת, ורוצים להשיב את נפשה. אז מה עושים על די ריח? למה ריח? כי זה דבר שהגוף לא נהנה מזה, רק הנשמה. חוש הריח זה חוש שהוא קשור לעומק הנשמה. אפשר לראות את זה גם כן, אם אדם נמצא באילפון ואף חוש לא פעיל אצלו, שים לו באף משהו מאוד מאוד חריף, אז זה יחדור לו עד העומק של הנפש ויקרא לנפש ויגיד לה בואי תתגלי. למרות שחושים אחרים, תראה לו תמונה יפה, הוא לא רואה, תשמיע לו משהו, יכול להיות שהוא לא שומע, אבל חוש הריח חודר בעומק הנפש יותר. אז משיח, אצלו חוש הריח הרוחני יהיה מפותח בצורה רוחנית מלאה. אצלנו אנחנו רק מריחים דברים גשמיים. אצל משיח יהיה לו חוש ריח אמיתי רוחני, ולכן אצלו זה יהיה בצורה כזו שעל ידי זה כשהוא יראה בן אדם הוא יריח, כמו שיש סיפור בגמרא על הבן של רב אמנונה, ינוקה, שבאו שני תנאים אליו הביתה. אז הוא אמר להם, אתם לא קראתם היום קריאת שמה. אז הם התחילו להצטדק ולהסביר שהם לא היו צריכים לקרוא, כי הם היו עסוקים בפדיון שבועים. אז עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אבל השאלה נשאלה, איך אתה יודע שלא קראנו קריאת שמה? אז הוא אומר להם, כי הרחתי בריחו דלבושייך, ואני הרחתי בלבושים שלכם שקריאת שמה היה חסר לכם היום. זאת אומרת, יש ריח רוחני ששייך אצל אנשים מיוחדים, אצל משיח יהיה לו את החוש הרוחני הזה. ואז מה המעלה? שכשהוא מסתכל על בן אדם הוא רואה, מכיוון שזה בא מעומק הנפש של המשיח, כי חוש הריח חודר מעומק הנפש, זה גם חודר לעומק הנפש של הבן אדם שאותו הוא מריח. ואז מה הרווח? כשהוא שופט בן אדם, הוא לא רק שופט לפי המעשים שלו, הוא שופט גם מה היו המניעים שגרמו לו לעשות, ובאיזה ניסיונות הוא היה, ומה הסיטואציה, וכו' וכו'. והוא יכול למצוא מצד אחד את הנסיבות למה לפתור אותו, למרות שאולי בדרך אחרת לא היו פותרים אותו, ומצד שני הוא יכול גם למצוא את הנסיבות להחמיר איתו, במקום שעל פי פשט לא היינו מחמירים אותו, כי הוא חודר לעומק הנפש ויודע לבחון את העניין בצורה הכי פנימית. זה המעלה של חוש הריח, זה באותיות פשוטות כמו המערשה. אבל התשובה תהיה בעוד שלוש שורות. יש על זה סיפור עם אדמו"ר הזקן, שהוא אמר שהוא היה נגד הערכת טבק. הוא אמר יש איבר אחד בגוף שמעצמו לא מתהווה, אין לאדם נטייה להריח, אין לו לתאווה. אם הריח יבוא אליו הוא יריח, אבל לא כמו ראייה שיש לבן אדם איזשהו תאווה, הוא רוצה לראות או לשמוע או לדבר או לאכול או לטעום, אבל אין דחף להריח. אין מטבע הדברים, אין את הדחף הזה, הוא רוצה לרוץ להריח. אז הוא אמר, מה אתה מליט אותו ודוחף לו בכוח כשבעצם הוא לא צריך את זה? למה באמת אין לו דחף? כי הוא יותר נשמתי, הבהמיות מעצמה לא שולטת עליו, אלא אם כן בבחירה חופשית אנחנו דוחפים אותה לתוך צד בהמי. עכשיו נמשיך עוד שורה אחת בענייננו. לכאורה סוף סוף יש כאן שאלה על פי תורת הניגלה, על פי פנימיות הדברים, כך כתוב משיח יהיה לו חוש הריח, הפסוק אומר ועריכו בעירת השם, וזהו. אבל התורה הזו לא תהיה מוחלפת. ואם על פי תורה יש כללים איך שופטים, ואחד הכללים הפשוטים זה על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, זה הכלל. אין כזה דבר על פי הלכה, על פי ניגלה, שהדיין בא ואומר, אני אומר לכם כך וכך, שואלים אותו מה המקורות שלך, אני מריח. אין על פי ניגלה לכאורה אפשרות כזו. אז מה, כשמשיח יבוא ישתנו ההלכות ופתאום למשיח יש תורה אחרת ונמחק אצלו הפסוק של על פי שני עדים יקום דבר? איך יהיה?
תורה אחרת, אבל הוא יריח.
מה זה משנה? גם אם הוא יריח, איך הוא יכול לפסוק על פי ריח? כשהתורה אומרת שהדיין צריך לפסוק לא על פי ריח.
אבל לגבי המשיח, לא אומר...
זה השאלה, איפה על פי נגלה אנחנו מוצאים שלמשיח זה לא קיים. אז הרבי פעם במכתב, אפשר לראות את זה בחלק ד' באגרות קודש, בדף קוף פי א', בתוך מכתב שהוא הערות לבן אדם שכתב איזה ספר, והרבי בדרך אגב ממש, בכלל זה לא הנושא שם, אבל באיזה שורה וחצי בדרך אגב הרבי נותן הסבר מעניין לכל העניין, למה העניין הזה, ממש בדרך אגב. מה הרבי כותב שם? כותב שם יש הלכה, הרבי אפילו לא מביא את זה כאן שם בעריכות, יש הלכה שמלך יכול להחליט מה שבא לו, מה שבא לו, ועל פי מה שבא לו, ככה חייבים האנשים לעשות. אם מלך מחליט על בן אדם, מלך ישראל מחליט ואומר, אתה פלוני, אתה לא יוצא מפתח ביתך. ככה אני החלטתי. והבן אדם יצא מפתח ביתו, יש רשות למלך להרוג אותו כדין מורד במלכות, וזה על פי תורה, כי למלך יש לו סמכות מיוחדת, סמכות של המלך. אומר הרבי שמשיח ישפוט בגדר מלך, לא בגדר דיין. אם מצד דיין יש כללים לדיין, על פי שני עדים, על פי שלושה עדים, משיח ישפוט בגדר מלך, ומכיוון שהוא שופט בגדר מלך יש לו גדרים אחרים למלך, ולכן המלך יכול לשפוט גם על פי הריח ועל פי נגלה, אם כך זה מתאים. זה ממש הרבי כותב שם בדרך אגב, ופשיטה, הרבי כותב רק שורה אחת, ופשיטה דמורח ודיין הוא מדין מלך ולא מדין נביא, דהי נביא שופט. מעניין ככה, עם מילה אחת הכל נהיה מואר איך להסתכל. וזה ייחודיות של מלך המשיח דווקא. שאלת קודם על שלמה המלך, אז יש גמרא במסכת ראש השנה שמספרת על שלמה המלך שהיה לו חשק ורצון להיות מורח ודעין. הוא רצה לדון בצורה כזו. אומרת הגמרא כך, ביקש קהלת, קהלת כידוע הכוונה היא לשלמה המלך, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת לדון דינים שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה. הוא רצה לדון בלי עדים ולי התראה, איך? על פי הכוח הזה של מורח ודעין. יצא בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת על פי שניים עדים. זאת אומרת, אמרו לו, הכוח הזה שמור לנין שלך עוד כך וכך דורות, למשיח, שהוא מבני בניו של שלמה המלך, כידוע. אתה עוד לא הגיע הזמן. זה באמת משהו ייחודי, כוח אלוקי מיוחד, שמשיח מקבל, שהוא יוכל בכוח חוש הריח שלו לשפוט אדם ולדעת מה איתו וכן הלאה. כן? זה הכוח המיוחד. אולי ביוק השבוע קראתי, אולי חלק מכם גם קראתי סיפור מעניין שסיפר את זה עם מקורות מאוד מעניינים, שביום האחרון שהרבי חילק דולרים לעת עתה, ביום ראשון כ"ו אדר א' תשנ"ב, אז עבר יהודי ליד הרבי והרבי נותן לו דולר, והבן אדם מחזיק את הדולר וממשיך ללכת, והרבי מושך חזרת הדולר לידיים שלו, הוא משך חזרת הדולר ומסמן לרב גרונר ללכת הצידה כאילו לזוז, והרבי רוכן באוזניו של אותו יהודי ושואל אותו אם הוא מעול. אז אותו יהודי אומר לרבי לא, שהוא לא מעול. הרבי אומר לו, טוב, הדולר יישאר אצלי וביום שתעשה ברית מילה אני אתן לך דולר. והיהודי יצא, והיהודי יצא, זה היה פעם אחרונה שהרבי חילק דולר. היהודי יצא והוא יצא בכעס גדול, מה זאת אומרת, עד שהבאתי ועד שעמדתי ולקח לי את זה חזרה, הוא יצא מאוד מאוד כועץ וכו'. המשך הסיפור היה לא מזמן בבלגיה, אם אני לא טועה, כמדומני הסיפור, שהיהודי הזה, הבן שלו חזר בתשובה. והבן שלו התחתן, ניכנס לכל העריכות הפרטים, התחתן ברוך השם בחתונה על פי תורה יהודית כמו שצריך. ובאמצע החתונה, אז האבא, שהוא לא היה דתי, אבא ביקש לומר כמה מילים, והוא סיפר שלכבוד החתונה של הבן הוא עשה הפתעה לבן, והוא היום הוא מספר שהוא עשה ברית מילה ביום החתונה של הבן. הוא מל את עצמו מכיוון שהוא רצה לתת מתנה לבן שלו מרוב שמחת הבן, וזה הוא סיפר לקהל, וזהו. שהסתיימה החתונה והיהודי הזה יוצא, המשפחה יוצאת החוצה לרחוב, ניגש יהודי חבדניק שם ליהודי הזה, לאבא, וניגש אליו ואומר לו, שמעתי שיש פה שמחה, יש פה חתונה וזה, יש לי פה דולרים של הרבי, אני רוצה להעניק מתנה. והוא נותן לאבא של החתן, נותן לו דולר, ופשוט הסתיימה ביום שהוא עשה ברית מילה, הוא קיבל את הדולר. זאת אומרת, זה סיפור שסיפר את זה ממש עם מקורות של הפרטים של העניין. על כל פנים, רואים פה, הבן אדם עובר, אם הוא כן מעול, לא מעול, זה רק צריך בשביל זה חוש ריח מיוחד כדי לראות את ה...
בעיניים אתה רואה את הדבר.
ונסיים בביטוי מעניין שמופיע חלקו מתוך מאמר ותוספת במקום נוסף. כתוב שם כך: משיח ישפוט בחוש הריח, כי ריח מגיע בעצם הנשמה, ואצל משיח צדקנו יהיה בגילוי עצם הנפש די ישראל, ולכן יהיה המשפט אצלו באופן שיוכל לראות את העצם דכל אחד ואחת על ידי הריח, ולא יצטרך להתעמק בשכלו ולחקור מה היה, שכן יהיה אצלו ראיית המהות. פשוט הוא כל כך מחובר לכל יהודי, וכשיהודי עובר אליו אז היהודי נמצא בתוך המהות שלו, אז הוא רואה מה איתו. כמו שבתניה כתוב לגבי האיברים שאדם חש מה קורה ברגל שלו, אז הוא לא צריך שמישהו יספר לו שכרגע מגרד לו ברגל, הוא גם לא צריך להסתכל על הרגל כדי לדעת שמגרד לו הרגל, זה הרגל שלו. ואם פתאום נהיה לו איזה משהו, קור, חום ברגל, ככה כתוב בתניא, הוא מיד מרגיש, כי זה חלק ממנו. משיח, כל יהודי הוא חלק ממנו, אז כשעובר יהודי לידו אז הוא מיד מרגיש מה קורה עם חלק ממנו, זה לא מישהו זר. זה נקרא חוש הריח, גם שלא לידו, בוודאי. כשעובר לידו, אז היהודי גם שומע את זה שמרגישים אותו. וזה הפירוש, למה? כי חוש הריח זה עצם הנפש. אז מתגלה עצם הנפש, אז זה עצם הנפש של משיח מול עצם הנפש של אותו יהודי. נסיים בביטוי שהמלבים כותב: ועריכו על ידי עירת השם ישוב להיות רוחני, שהתפשטו מעליו כוחותיו הגשמיים. הוא מקשר את זה על המילים, על משיח, על משיח, כתוב ויריחו, ועריחו בעירת השם. אז המלבי מסביר שמעירת שמיים הגדולה שיש למשיח, לכן הוא זוכה לבעריחו, שיש לו את החוש הריח הזה, שכוחותיו במילא הוא גורם לו ידיע אחר שיהיה לו עירת שמיים, ולא ישמש עם החושים וכוחות החומריים כלל. משיח לא יצטרך להשתמש עם כוח פיזי, גשמי, חומרי, רק כולו יהיה רוח ונפשי. כיוון שזה הכל יהיה באופן נפשי, אז הכל יהיה באופן של ריח. וזה הכל מרומז בשתי מילים בפרשת השבוע, שהמסעות של יציאת מצרים הם 42 מסעות, והמסע האחרון, כמו שקראנו, זה ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. שנגיע לירדן יריחו, שיתגלה המצב הזה של מורח ודיין בגלוי ממש, כמו שהרבי התבטא שרואים כבר, יש ביטויים שרואים כבר ב דורות האחרונים גילויים כאלו של מורח ודיין. אז שנזכה כבר גם לראות בגלוי בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלמה בסיום כל המסעות.
אמן.